طيب، ما نتخيل. מה שאני רוצה לעשות היום זה לעסוק קצת באיסורי אכילה ושתייה. אני אגיע בסוף לאכילה ושתייה ביום כיפור, אבל אני רוצה קודם כל לתת איזשהו רקע על איסורי אכילה ושתייה בכלל. עכשיו, זה נושא מאוד רחב, אני אנסה לעשות אותו באופן כזה שבשיעור אחד אני גומר אותו, כדי שבשיעור האחרון עוד נספיק עוד לגעת בעוד עוד כמה נקודות. יש לנו עוד פגישה אחת בשבוע הבא וזהו. אז לכן תסלחו לי אם פה אני לא ממש אכנס לכל הפינות, אני מנסה להראות את העקרונות. אז אני מתחיל קודם כל בהבנה מה זה בכלל איסורי אכילה בהלכה. והמטרה בסוף כמובן זה להגיע ליום כיפור. נתחיל בגמרא במסכת פסחים. בסדר? כבר זה הגיע. אוקיי. אמר חזקיה, אמר חזקיה, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה? שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. כן? חמץ בפסח אסור באכילה. מאיפה אנחנו יודעים שגם אסור בהנאה? אז הוא אומר, לא יאכל חמץ. יאכל זה בלשון פסיבית, רש"י מסביר, יאכל חמץ, כוונה אל תעשה אפילו דברים שיכולים בסופו של דבר להביא אותך לאכילה. למשל, למכור אותו. למכור אותו ואז בזה אתה קונה משהו אחר ואתה יכול לאכול, אז איכשהו בעקיפין זה בעצם מלמד על איסור ההנאה. תמה דכתב רחמנא לא יאכל חמץ. לא כתב לא יאכל. הווה אמינא, איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. זאת אומרת, הגמרא מדייקת שחזקיה בעצם לומד את זה מהסגנון הפסיבי של התורה, לא יאכל חמץ. אבל אם היה סתם כתוב לא תאכלו חמץ או לא תאכל חמץ, אז לא, אז היה רק איסור אכילה ולא איסור הנאה. ופליגא דרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפירט לך בנבלה. כן? אם לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, כתוב בנבלה, למה הפסוק צריך להגיד לי שאני אתן את זה לגר? כי אם הפסוק לא היה אומר את זה, אז הייתי חושב שכמו שהדבר אסור באכילה, הוא גם אסור בהנאה, ולכן אסור לי גם לתת את זה לגר. אז הפסוק מחדש לי שאת הנבלה מותר לי לתת לגר. משמע שאם אין חידוש כזה, בדרך הרגילה, אז שכתוב איסור אכילה, הוא כולל בתוכו גם איסור הנאה. וזה נגד חזקיה, כי חזקיה מניח בדיוק הפוך. זאת אומרת, איסור אכילה כשלעצמו לא כולל איסור הנאה, אלא אם כן יש סגנון פסיבי, לא יאכל, שאז כן. בסדר? זאת אומרת, ההבדל בין חזקיה לבין רבי אבאו זה בשאלה מה ברירת המחדל. אם כתוב איסור אכילה, האם ברירת המחדל היא שזה גם כולל איסור הנאה, כך אומר רבי אבאו, אלא אם כן יש היתר מיוחד שאז אומרים לי, לא, זה לא כולל הנאה, אלא רק אכילה. ולפי חזקיה המצב הוא הפוך, אם כתוב איסור אכילה, ברירת המחדל היא שיש איסור אכילה, אלא אם כן חידשו לי שיש גם איסור הנאה. עכשיו, במהלך הגמרא שם בפסחים, זו סוגיה די סבוכה וארוכה, אני לא אכנס אליה כאן, אבל בסוף בסוף מתברר שכמעט אין מחלוקות מעשיות בין חזקיה לרבי אבאו. כמעט הכל מוסכם אצלם, כל השאלה זה רק למה. אחד אומר, זה אסור בהנאה, כי איסור הנאה יוצא מאיסור אכילה, והשני אומר לא, כי פה יש חידוש מיוחד. ולהפך, מישהו אחר יגיד משהו שאסור באכילה אבל מותר בהנאה, אז חזקיה אומר, הנה אתה רואה, איסור אכילה לא כולל איסור הנאה. ורבי אבא אומר, לא, פה יש חידוש מיוחד שהוציא את איסור הנאה, שביטל את איסור הנאה. אבל בשורה התחתונה, כמעט ואין ויכוחים ביניהם. אבל אלה שתי התפיסות. עכשיו,
זה מאוד
עקרוני,
אני חושב
שאלה אחת. מה? שאלה אחת
אומרת, הכל אסור
אליי
כן כתוב שמותר.
נכון. שאלה שנייה אומרת, הכל מותר אליי כן כתוב אסור. נכון, בדיוק. זה הבדלים גדולים מאוד. אוקיי. אומר שזה מגישה כן, אבל לא תוצאה. נכון, התוצאה בעצם מאוד דומה, אבל עדיין התפיסה העקרונית היא תפיסה הפוכה. יש, למשל, הירא עם בסימן שין דלת, אז הוא אומר, הוא מסביר את שיטת בית הלל, הם יתירו מלאכות יום טוב גם לצורך הנאה, לא רק לצורך אכילה. כן, מלאכות אוכל נפש ביום טוב, אז מותרות בשביל אכילה. אבל בית הלל אומרים, גם אם אתה רוצה הנאה ולא אכילה, קצת מדברים על אישון למשל, אז הפוסקים אומרים שבעצם למה מותר לעשן ביום טוב, הרי זה לא אוכל נפש, כי הנאה זה כמו אוכל נפש. כן, אז אז היראים אומר, שלמה בית הלל אומרים שזה גם לצורך הנאה? כי הנאה ואכילה זה בעצם אותו דבר, הוא לומד את זה מרבי אבאו. אוקיי? הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק ח' הלכה ט' ו', פוסק כרבי אבאו, הוא אומר, כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרוט לך כתוב כדר שפרט לך בנבלה, שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, וככלב שנאמר בו יעשה לכל מלאכה, או עד שיתפרש בתורה שבעל פה שהוא מותר בהנאה, כגון שקצים ורמסים ודם ועבר מלאכה וגיד אנשי, שכל אלו מותרים בהנאה מפי הקבלה, אף על פי שהן אסורים באכילה. בסדר? אז הוא פסק כמו רבי אבאו, והוא רואה בזה עיקרון כללי, יש גם החינוך אותו דבר, במצווה קופיות ג', אבל עכשיו בואו נראה השלכה. יש בפירוש המשנה ברמב״ם על מסכת כריתות, זאת אומרת ככה, ויש בדברינו אלה נקודה נפלאה נעיר עליה. זה ידוע בישיבות בתור הנקודה הנפלאה של הרמב״ם. כן? אז פה הוא אומר ככה, לפי שהיא מפתח לעניינים אחרים, נוסף למה שיש בה מדיוק העיון. והיא, מן הידוע שבשר בחלב אסור בהנאה. כן? בשר בחלב אסור באכילה, בהנאה ובבישול. נכון? לא תבשל גדי בחלב אמו, כתוב שלוש פעמים, על אכילה, הנאה ובישול. והחלב דרך משל מותר בהנאה. איסור חלב אסור באכילה, אבל מותר בהנאה. חלב זה בעצם דבר בשרי, אבל הוא אסור באכילה ומותר בהנאה. ואם בישל החלב בחלב, הוא לוקח את החלב, שהוא בעצם סוג של בשר של חלק מהבשר של הבהמה, מבשל אותו בחלב. מטעם לא יחול איסור בשר בחלב, על איסור חלב. הוא הדין בנבלה, בהיותו איסור מוסיף, כמו שאמרנו כאן בחלב הקודשים, וחייבנו על אכילתו מעילה מטעם מחמת שנוסף בו איסור ענה. כן, אם אני מבשל חלב בחלב, אז איסור החלב עצמו הוא רק איסור אכילה ולא איסור ענה, אבל בשר בחלב זה אסור באכילה ובענה. אז לכן באופן עקרוני, האיסור השני, בשר בחלב, היה צריך לחול על איסור חלב מדין מוסיף. דיברנו כבר על אין איסור חלב איסור, אבל זה לא קורה, אומר הרמב״ם. השאלה למה לא? והתשובה לכך, שבשר בחלב לא נאסר בהנאה, אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו. לפי הכלל שבארנו שכל שנאסר באכילה, נאסר להנות בו עד שיפרוט לך הכתוב. ואין בו פסוק האוסר אכילתו ופסוק האוסר להנות בו, אלא שני הדברים יחד הם איסור בשר בחלב. וכיוון שאמרנו אין איסור חל על איסור, ולפיכך לא יחול איסור בשר בחלב על איסור נבלה. הרי לא יהיה אסור בהנאה, אלא יהיה מותר בהנאה, והאוכלו לוקם משום נבלה, ולא משום בשר בחלב. וירד איסור בשר בחלב לגמרי לפי שלא חל. זאת אומרת, בבשר בחלב יש איסור אכילה ואיסור הנאה. אבל בכל איסורי האכילה, איסור ההנאה מסתעף מאיסור האכילה. זה לא איסור נפרד. אלא אם יש איסור אכילה, מסתעף מזה גם איסור הנאה. עכשיו הוא אומר, אם אני עכשיו מבשל חלב בחלב, אז החלב אסור באכילה, החלב בחלב גם הוא אסור רק באכילה. ברגע שיהיה איסור אכילה על חלב בחלב, אז גם יהיה איסור הנאה, וקודם כל צריך לבדוק האם יהיה איסור אכילה. עכשיו, איסור אכילה לא יהיה, כי אין איסור חל על איסור. זה עוד לא מוסיף בינתיים ההנאה מעבר לאכילה, כי אכילה, איסור אכילה על גבי איסור אכילה לא יחול. אין איסור חל על איסור. ברגע שלא חל איסור האכילה של החלב בחלב, ממילא הוא גם לא מסתעף לאיסור ההנאה. ולכן לא אומרים פה... מה?
דרך כלל איסור הנאה הוא לא נקרא מוסיף.
אם הוא
לא מסתעף.
זה מה שטוען הרמב״ם. הרמב״ם טוען...
יש כמה מקומות בגמרא שאומרים שכדל איסור הנאה זה מוסיף.
נכון, אז צריך לבדוק בכל מקום כזה, נראה לכאורה שצריך להיות מקור נפרד לאיסור ההנאה. כי אחרת באמת זה לא מסתדר עם הנקודה של הרמב״ם פה.
כן, כן.
אז בעצם יוצא שהיה אפשר גם לנסח את זה אולי קצת אחרת, היה אפשר להגיד שגם גם בחלב, בעצם, ברגע שיש איסור אכילה, אז הוא כולל גם איסור הנאה. רק יש היתר מיוחד להנאה, אבל באופן עקרוני יש עליו את איסור אכילה והנאה, כאשר את איסור ההנאה התורה ביטלה. ואז אפשר היה להסתכל על זה פשוט הפוך, להגיד שחלב בחלב יש איסור אכילה ואיסור הנאה, והוא חל על משהו אחר שגם הוא איסור אכילה ואיסור הנאה. לכן אין פה מוסיף. נכון שבראשון ביטלנו את איסור ההנאה, אבל ברמה העקרונית איסור אכילה כולל בתוכו באופן מהותי גם הנאה. אז אפשר היה להגיד כאילו שהאיסור השני הוא יותר צר ממה שחושבים, או שהאיסור הראשון הוא יותר רחב ממה שחושבים. כך או כך, בכל אופן לא קיים פה, איסור מוסיף. כן, זאת אומרת, עדיין יש פה איסור חלל איסור. עכשיו, פה, ברמב"ם הזה בעצם רואים שאיסור האכילה ואיסור הנאה הם במובן מסוים איסור אחד, ולא שני איסורים, שזה באמת נראה מדברי רבי אבאו. כי אצל רבי אבאו היה אפשר להגיד שבכל מקום שיש איסור אכילה, אז אנחנו לומדים שיש גם איסור הנאה. אבל זה בעצם שני איסורים שהתורה תמיד אומרת אותם בביטוי אחד. וזה שני איסורים. ברמב״ם רואים משהו מעבר למה שיש בעצם דברי רבי אבאו. הרמב״ם בעצם טוען, זה בכלל לא שני איסורים. איסור האכילה פשוט כולל בתוכו באיזושהי צורה את איסור ההנאה. זה לא שני איסורים שנלמדים מאותה מילה. זה איסור אחד. אכילה והנאה זה אותו איסור.
אכילה זה סוג של הנאה.
כן, אז זה עוד רגע נראה את זה. בספר המצוות, בקוף פי זין, הרמב״ם מפרט קצת יותר. והמצווה קוף פי זין היא שהזהירנו מאכול בשר בחלב. והוא אמרו גם כן, לא תבשל גדי בחלב אמו. פעם שנייה. רוצה בו איסור אכילה. כן, לא תבשל גדי בחלב אמו, זה כתוב על בישול. אוקיי? אבל כתוב שלוש פעמים, אז הפעם השנייה זה גם איסור אכילה. ובגמרא חולין אמרו, בשר בחלב לוקה על בישולו ולוקה על אכילתו. ובגמרא מכות אמרו, המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואכלו, לוקה חמש. לוקה מישהו מוכל גיד הנשה, ולוקה מישהו מבשל גיד, ולוקה מישהו מבשל בשר בחלב, ולוקה מישהו מוכל בשר בחלב, ולוקה מישהו מבערה. ושם אמרו, אפיק עברה, ואי לצי קודש, ועזרתי נחה וכולי. ובגמרא חולין אמרו, לאחי אפקי רחמנה לאכילה בלשון בישול, כי איכי דה הבישול לקי, האכילה נמי לקי. כדי שתדע שגם על האכילה לוקים כמו על הבישול. ובשני פסחים אמרו, בשר בחלב, לאחי לא כתב ברחמנה אכילה בגופו, לממר שלוקים עליו, אפילו שלא כדרך הנאתו. זאת אומרת, הטענה שלו שבבשר בחלב, בדרך כלל איסורי אכילה רגילים, אם אנחנו אוכלים לא כדרך הנאתו, אז לא לוקים. בבשר בחלב, גם אם אתה אוכל שלא כדרך הנאתו, אתה לוקה. למה? כי האיסור לא כתוב בצורה של איסור אכילה. כל דבר שכתוב איסור אכילה, כתוב אל תאכל, אז אומר, אם אני אוכל שלא כדרך הנאתו, זה לא נקרא ממש לאכול. אז אני, או בשינוי כזה, או משהו כזה. אז כיוון שכך, אז אני פטור ממלכות. אבל בבשר בחלב, לא כתוב אל תאכל בשר בחלב, כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, ומהייתור אנחנו לומדים גם את איסור האכילה. התורה לא נוקטת לשון אכילה. אז רואים שלא נדרשת באמת פעולת אכילה, האכילה אסורה, אבל גם שלא כדרך הנאתו, גם היא אסור. ובכאן ראוי לי שארמוז על שורש גדול שלא קדם לי זכרו. והוא שאמרו אמרו יתברך, לא תבשל גדי בחלב אמו, נכפל בתורה שלושה פעמים. ואמרו מלמדי הפירוש, כן, חז"ל, שכל לב מהם הוא לעניין. כל אחד מהלבים האלה בא ללמד משהו. אמרו אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. ולמקשה שיקשה ויאמר, לאיזה זה דבר, לאיזה דבר מנית איסור אכילתו ואיסור בישולו שתי מצוות, ולא תמנה איסור הנאתו מצווה שלישית. הרמב״ם במניין המצוות שלו מונה איסור אכילה ומונה איסור בישול. הוא לא מונה את איסור ההנאה. למה לא? יש שלושה פסוקים. הנה ידע המקשה שאיסור הנאה אין ראוי שימנה מצווה בפני עצמה, מפני שהוא ואיסור אכילה עניין אחד, שהאכילה מין ממיני ההנאה. ואומרו יתברך בדבר שהוא לא יאכל, אמנם הוא דמיון מדמיוני ההנאה, והכוונה שהוא לא יענה בו לא באכילה ולא בזולתו. והוא אומרם עליהם השלום, זה הגמרא שראינו, כל מקום שנאמר, לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרט לך הכתוב, כדרך שפרט בנבלה, שבער יתר התועלת בה, והוא אומרו, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. אז כאן נוספה עוד בעצם תוספת ביאור ברמב״ם לעיקרון של רבי אבאו. הוא אומר, למה באמת כשכתוב איסור אכילה אנחנו לומדים מזה את איסור הנאה, וכמו שראינו ברמב״ם למעלה, זה לא רק שלומדים מזה את איסור הנאה וזה שני איסורים. לא, זה איסור אחד. אכילה והנאה זה אותו איסור. אומר הרמב״ם כך, הוא מסביר כנראה את רבי אבאו באופן הבא, לא כולם מסכימים לזה. אבל הרמב״ם מסביר את רבי אבאו כך, הוא אומר, האכילה היא מין מדמיוני ההנאה. מה זאת אומרת? התורה אומרת, אל תאכל, היא בסך הכל לוקחת דוגמה של הנאה נפוצה, אכילה זה הנאה נפוצה, אל תאכל, אבל הכוונה, אל תהנה, בפרט על ידי אכילה, אבל גם בכל הנאה אחרת, גם כן בעצם אסור. וכשהתורה אומרת, לא תאכל, לא שלומדים מזה איסור הנאה, זה עצמו איסור הנאה. כשהיא אומרת, לא תאכל, הכוונה, לא תהנה. זה הדרך של התורה להגיד, לא תהנה. רק היא משתמשת באכילה כדוגמה, כיוון שזאת הנאה רווחת, אוקיי? כמו, כי יגרח שור איש את שור רעהו. אז אנחנו חייבים לשלם, נכון, בנזיקין. ומה קורה אם הכלב שלי נושך את השור של רעי? אני גם צריך לשלם. למה? כתוב כי יגח שור. השור שלי נוגח, אני צריך לשלם. מי אמר שאם הכלב שלי נושך, אני גם צריך לשלם? ברור שהתורה מדברת על דוגמאות נפוצות. שור נוגח, שור זה דוגמה נפוצה. אבל היא לא מתכוונת דווקא לזה, היא מתכוונת לכל סוג של ממון שלי שמזיק, לממון של חברי. אותו דבר פה אומר הרמב״ם, כשהתורה אומרת אכילה, היא מתכוונת לומר בעצם הנאה, כשהאכילה זאת פשוט הדוגמה הטיפוסית. הפוך, בנבלה אנחנו לומדים הפוך.
אני רואה, זה המקום אחד, אם זה אמרו לנו, שמה שעשו באכילה מותר
בענק,
למה לכל הדברים לא
יותר? אתה יכול לשאול את זה על הגמרא. הגמרא עצמה אומרת שמזה שהיה צריך היתר בנבלה, רואים שכשאין היתר, אז האיסור אכילה כולל גם את איסור הענק. השאלה שאתה שואל היא שאלה טובה בהרבה מאוד מקומות. יש הרי, זה, מי שהזכרתי את זה פעם, אני לא זוכר כבר, בישיבות חושבים שכל דבר שכתוב בפסוק מלמד את ההפך, כל פסוק מלמד את ההפך מה שכתוב בו. למה, אני יודע, אומר לך, אתה מתווכח עם אשתך. אני אומר לך, כתוב, כל אשר תאמרי לך שרה שמע בקולה, אתה צריך לשמוע בקול אשתך. מה אומר אברך למדן לאשתו במצב כזה? קדוש ברוך הוא חידש לאברהם שהוא צריך לשמוע בקול שרה, משמע שבאלמה, איפה שלא נאמר החידוש הזה, למה צריך את החידוש הזה? כי הדין הרגיל הוא שלא צריך לשמוע בקול האישה, הפוך, לכן צריך את החידוש. תמיד כשכתוב משהו בפסוק הוא מלמד את ההפך, כי אחרת למה הפסוק היה צריך לכתוב את זה? סימן שהעיקרון הוא בעצם עיקרון הפוך. עכשיו האמת שיש מקומות בגמרא שזה באמת עובד ככה, ויש מקומות שלא. למשל ציצית, קיליים בציצית. כן, אז קיליים בציצית, אז אנחנו לומדים משם, הגמרא ביבמות, בהתחלה לומדת משם שעשה דוחה לא תעשה. הייתי לומד הפוך, מזה שהתורה הייתה צריכה לחדש לי, שאני יכול לעשות ציצית מקיליים, משמע שבעל מעשה לא דוחה לא תעשה. פה, ספציפית, התורה חידשה שכן נעשה את הציצית בקיליים. למה שם אני לא אומר את הדבר הזה? זה לומדים בענייניו, בדיוק מה שאתה שאלת. זה באמת שאלה טובה. למה, באיזה מקומות שכתוב משהו בתורה, אני לא רואה בזה בניין אב כללי, ובאיזה מקום אתה אומר, לא, כיוון שהתורה הצטרכה לחדש את זה, סימן שהכלל העקרוני הוא הפוך. אני חושב שזה תלוי, כשלמדנו פעם יבמות פה, קצת דיברתי על זה, אני חושב שהעיקרון הוא בשאלה, מה הייתי אומר מסברה?
מה מקובל?
אם הייתי אומר מסברה, לא יודע אם מקובל, מה הייתי אומר מסברה בלי הפסוק? אם הייתי אומר מסברה שעשה דוחה לא תעשה, נגיד, אז ברגע שהפסוק מלמד אותי את זה, אז יותר סביר לראות בזה בענייניו, כי זה, הכלל הוא הגיוני. אבל אם הכלל הזה הוא לא הגיוני, והייתי לומד שעושים ציצית מכיליים, הייתי אומר, אין לך בו אלא חידושו. אז אם פה אמרו לי שציצית עושים מכיליים, משמע שהכלל הרגיל הוא לא כזה. טוב, זה לא, אפשר גם להגיד הפוך. זאת אומרת, אם הסברה הפשוטה אומרת, שהכלל הזה נכון, אז למה צריך את הפסוק? משמע שהפסוק בא לומר שהסברה לא נכונה, ורק במקרה הזה צריך ליישם את הסברה. אפשר גם להגיד הפוך. אז אני לא, נכנס לזה, זאת שאלה טובה, אין לי עליה תשובה כללית. מתי עושים בנייניו ומתי אומרים הפוך? אם נאמר פה משהו, סימן שהכלל העקרוני הוא הפוך. בכל אופן, אבל לענייננו, הגמרא פה באמת משתמשת בפסוק על נבלה, כמקור לזה שאיסור אכילה כולל גם איסור הנאה, ולכן היה צריך בנבלה להתיר את ההנאה. כאילולי היתר הזה הייתי אוסר מאיסור האכילה, הייתי אוסר גם את איסור, את ההנאה. אוקיי? אז לענייננו, מה שאומר פה הרמב״ם בעצם, זה משהו הרבה יותר מרחיק לכת מה שהיינו קוראים באופן פשוט ברבי אבאו. הרמב״ם בעצם טוען, אין דבר כזה בכלל איסור אכילה. איסור אכילה הוא, איסור הנאה. האכילה זה בסך הכל הדוגמה הרווחת להנאות, זה הכל. עכשיו זה באמת משונה לאור כמות המקומות שאנחנו מוצאים איסור אכילה, שהתורה הוציאה את איסור הנאה, או אמרה שאין איסור הנאה. בסדר? אבל טוב, הרמב״ם כנראה ילמד, בכל מקום כזה זה חידוש בפני עצמו. אבל עדיין העיקרון הבסיסי הוא שאם כתוב איסור אכילה, בעצם התורה מתכוונת לאיסור הנאה. והאכילה זה הנאה הרווחת, זאת הדוגמה שהיא נקטה בה. ולפי השורש הזה, אני קורא פה, ולפי השורש הזה, נעשות בזום, ולפי השורש הזה אין ראוי שימנה איסור אכילה ואיסור הנאה שתי מצוות. נכון? כי בעצם מדובר באיסור אחד. לא בגלל שהם נלמדים מפסוק אחד, אלא כי זה איסור אחד פשוט. כן? זה לפי הרמב״ם, גם אם יש שני איסורים שנלמדים מפסוק אחד, הם נמנים פעם אחת, שגם זה יכול היה להיות הסבר. הרמב״ם בשורש התשיעי, בחלק השני של השורש התשיעי, מדבר עליו שבכללות. למשל לא תאכלו על אדם, שזה עזרה לבן סורר ומורה, זה עזרה לבית דין שלא יאכלו כשהם גוזרים ניתה, לא לאכול לפני התפילה. הרמב״ם מביא כמה, נראה שזה דאורייתא לפי הרמב״ם דרך אגב, נראה שמלא תאכלו על אדם, הרמב״ם לומד כמה וכמה איסורים, ועדיין מונים את זה כמצווה אחת במניין המצוות. למה? כי יש ציווי אחד. ברגע שיש ציווי אחד, אז אז מונים מצווה אחת, גם אם מהציווי הזה אנחנו מוציאים כמה וכמה איסורים. לכן לפי לא, דאורייתא, הם רק לא נמנים במניין המצוות. הרבה אומר, אם אין איסור דאורייתא, שאין לגביו פסוק מיוחד שמצווה עליו, ייחודי, רק עליו, הוא לא יימנה במניין המצוות, למרות שהוא דאורייתא. בסדר? זה הטענה. אז גם פה, אם הייתי מבין שאיסור אכילה ואיסור הנאה, שניהם נלמדים מהפסוק לא תאכל או לא יאכל, אז היה שתי מצוות, שני איסורים, אבל הם נלמדים מפסוק אחד, לפי הרמב״ם זה מספיק כדי שלא ימנו אותם, אבל פה לכן הרמב״ם מדגיש, פה לא זאת הסיבה. לא בגלל ששניהם נלמדים מפסוק אחד, זה פשוט בגלל שזה איסור אחד, אין שני איסורים בכלל, זה פשוט אותו איסור. ואילו מנינו אותם שתי מצוות בבשר בחלב, היה ראוי כמו כן בחמץ ובאורלה ובכלי הכרם, שיהיה בכל אחד מאלו ארבע מצוות איסור הנאה מצווה בפני עצמה. לכן לא מונים את זה מצווה בפני עצמה. ומצד שנפל באלו ולא מנה זולת עליו שבא באיסור אכילתם לבד, ובכלל זה איסור הנאה כמו שהנחנו, כמו כן ייפול בבשר בחלב. כן, אז איסור אכילה ואיסור הנאה, כמו בחמץ, כמו בכל מקום אחר, גם בבשר בחלב נמנע כאיסור אחד. אז יש את הבישול ויש את האכילה, שהאכילה זה בעצם הנאה. ונשאר בכאן שאלה אחת לבד, והיא,
למה
צריך
לאכול
בשר
בחלב?
כי לא כתוב לשון אכילה.
אכילה כולל גם הנאה.
עכשיו, אתה מקדים את הרמב״ם עצמו. ונשאר בכאן שאלה אחת לבד, והיא, כי יש לה אומר שיומר, אחר שאיסור הנאה יגיע מאיסור אכילה, כמו שבערו עליהם השלום, לאיזה דבר היה צריך הכתוב אליו שלישי בבשר בחלב, עד שתיאסר בו הנאתו, כמו שבערנו, בדיוק השאלה שלך. בסדר? למה צריך את הפסוק השלישי שלא תבשל גדי בחלב עמו לאיסור הנאה, אם איסור אכילה מסתעף לאיסור הנאה? הנה תשובת זה, שהוא צריך את זה מפני שלא בא בבשר בחלב לא תאכל ממנו, שממנו נאסרו האכילה וההנאה. ולפיכך הוא צריך לאו אחר לאסור הנאה. הוא אומר, מה שכתוב בבשר בחלב, לא כתוב לא תאכלו בשר בחלב. לא תבשל גדי בחלב עמו, ומהאיתור אנחנו לומדים איסור אכילה. אם היה כתוב לשון אכילה, אז הלשון אכילה הזאת הייתה מלמדת אותנו גם על הנאה. אבל פה לא כתוב לשון אכילה, כתוב לא תבשלו גדי בחלב אמו. עכשיו, אתה לא יודע מה זה אומר, כשכתוב אכילה זה כולל גם הנאה, כי האכילה היא דוגמה. אבל פה לא הביאו את הדוגמה של אכילה, אמרו לא תבשל גדי בחלב אמו, יש איתור. אתה לא יודע מה לרבות מהאיתור הזה. אולי היית מרבה רק אכילה, כי ראינו שיש הרי הרבה איסורי אכילה שלא מסתעפים איסורי הנאה, כל אחד בסיבתו, אוקיי? אז אולי היינו אומרים שזה רק איסור אכילה, אז לכן צריך פסוק שלישי שמלמד גם את איסור ההנאה. אגב, לפי זה, אז שוב פעם חוזרת השאלה, אז למה אתה לא מונה את ההנאה?
אז יהיה עצמאי.
בדיוק. אז למה אתה לא מונה את ההנאה בתור לב עצמאי?
אז יהיה
לב... אז למה אתה לא מונה את ההנאה בתור לב עצמאי? הוא מנה הרי רק שניים, אכילה ובישול. והוא אמר שאת ההנאה הוא לא מונה, כי זה מסתעף מהאכילה. אבל זאת אומרת, זה לא מסתעף מהאכילה, יש פסוק אחד שנדבר על אכילה, ואתה צריך פסוק נפרד שנדבר על ההנאה. נו, אז למה צריך פסוק שלישי? פסוק אחד מלמד על אכילה, מתוך זה הייתי מבין שזה כולל גם ענה. הרמה אומר לא, מהפסוק הזה שמלמד על אכילה... מה? לא, יש... הלשון שזה כתוב זה בישול, לא למד את זה מבישול.
הלשון
מתכוון בישול. נו, אז זה לא כולל ענה, אלא רק אכילה. אז יש פסוק שלישי, ושזה היה צריך פסוק שלישי שילמד על ענה. זה, אז תמנה עכשיו שלוש מצוות. כי האיסור של ההנאה הוא יוצא מלאו נפרד, הוא לא נלמד מהאיסור של האכילה כמו שבדרך כלל, הוא לא כלול בלאו של האכילה. לכן היה צריך הרי עוד פסוק. נו, אז ממה נפשך? אם היה צריך עוד פסוק, אז כבר גם אתה צריך למנות אותו כלאו נפרד. אז למה צריך פסוק שלישי? פסוק השני אומר איסור אכילה, ובכל התורה אכילה כולל גם ענה, אז למה צריך פסוק שלישי? אני חושב שמה שנאמר פה, אולי זה אתה התכוונת, היה צריך פסוק שלישי, כי הייתי חושב שזה רק איסור אכילה. אבל אחרי שבא הפסוק השלישי, והוא אומר שיש גם איסור ענה, חזרנו חזרה להבין שבעצם הדבר הזה הוא אכילה שכולל גם ענה, איסור אכילה רגיל. זאת אומרת, הפסוק השלישי בא רק להוציא מאבא אמינה, שהייתי חושב שזה רק איסור אכילה. בסדר? אבל אחרי שהוצאנו מאבא אמינה הזאת, זה חזר להיות איסור אכילה רגיל, שמסתעף גם לאיסור ענה. פשוט רק היה צריך עוד פסוק כדי ללמד אותי שגם פה הגדר הוא הגדר הרגיל. זה רק בא להוציא מאבא אמינה, לא שלמסקנה את האכילה אתה לא מבין מהפסוק הזה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם תשאלו עכשיו, מאיפה יוצא איסור ענה? התשובה מהפסוק השני, לא השלישי. רק צריך את הפסוק השלישי שיגיד לי שהפסוק השני לא מדבר רק על אכילה, אלא גם על הנאה. בסדר? וכבר זכרנו הסיבה שבעבורה לא כתב רחמנה אכילה בבשר בחלב, שכל מה שנזכר בו אכילה אינו חייב עד שיהנה באכילתו. אמנם אם פתח פיו ובלה דבר מן האיסורים או אכלו והוא חם עד שישרוב גרונו ויחאיבהו בעת בליעתו, מה שדומה לזה, הוא פטור. חוץ מבשר בחלב שהוא חייב על אכילתו ואפילו לא יהנה. ראינו את זה כבר, כן, אפילו שלא כדרך הנאתו. כמו שזכרו, כמו כן כלאי הכרם, כמו שנבאר במשה אחר זה. ואבן כל השורשים האלו וזוכרם. אז הוא אומר, עכשיו פה זה כבר כן קצת תרתי דסתרי. אז למה באמת התורה בחרה בדרך כל כך מפותלת, כדי להגיד לי שיש איסור אכילה והנאה בבשר בחלב. תכתוב, אל תאכלו, ואני יודע שיש איסור אכילה והנאה. למה היא עשתה את זה בצורה של ייתור שלוש פעמים שלא תבשל גדי בחלב אמו, שממנו לא הייתי בטוח שאני יודע לרבות גם הנאה, אלא אולי רק אכילה, צריך פסוק שלישי שיגיד גם טענה, לך על הדרך הרגילה, כמו שאתה תמיד אומר. תגיד, לא תאכלו בשר בחלב, זה הכל. לא, בישול יש פסוק בפני עצמו. תעשה פסוק שני שאומר, אל תאכלו, וזה כמובן יכלול גם ענה. למה אתה צריך לעשות את זה בצורה כל כך מפותלת?
לא, כדי
אז הוא אומר, אז הרמב״ם כותב פה, למה עשו את זה? כדי להגיד לך שבעצם פה אתה חייב גם שלא כדרך הנאתו. כי זה לא כתוב בלשון של אכילה. אבל שוב פעם, אם זה ככה, אז זה סותר את מה שהוא אמר למעלה. על זה אין לי תשובה טובה, אני פשוט אסביר למה לדעתי זה סותר. כי הרי, מה הסברתי למעלה? הסברתי למעלה שאחרי שיש את הפסוק השלישי, אז הפסוק השלישי מגלה שבעצם האיסור אכילה פה הוא בגדר הרגיל של איסור אכילה. וממילא הוא כולל גם הנאה, נכון? זה בעצם, עכשיו מה זה בעצם, מה זה האיסור אכילה הרגיל לפי רבי אבאו? זה בעצם איסור הנאה, זה לא איסור אכילה. זה איסור הנאה, שהאכילה זה רק הדוגמה שהתורה בחרה בה, אבל בעצם היא אומרת לך אל תהנה, בתרגום חופשי. לא, לא, אני מדבר באיסור אכילה רגיל, לא של בשר וחלב. בסדר? אז הוא אומר, התורה בסך הכל נוקטת דוגמה של אכילה, כי זאת הדוגמה הרווחת, אבל למעשה היא אוסרת עליי ליהנות. זה בעצם איסור הנאה, איסור אכילה רגיל. אוקיי? ואחרי ש... עכשיו, מה קורה בשר וחלב? אם בשר וחלב אתה אומר לי שמותר, סליחה, שאם אוכל שלא כדרך הנאתו גם חייב, אז בעצם מה שאתה אומר לי שאיסור האכילה הוא לא דוגמה לאיסור הנאה, הוא איסור בפני עצמו. ויש איסור הנאה, זה חוץ מזה. זאת אומרת, נגיד, אם אכלת שלא כדרך הנאתו, עברת על איסור אכילה, אבל לא עברת על איסור הנאה, כי זה שלא כדרך הנאתו, אתה לא נהנה, זה שורף לך. אוקיי? אבל אז יוצא שבאמת אחרי שיש את הפסוק השלישי שאוסר את ההנאה, הוא לא גילה שהפסוק השני הוא גדר רגיל של איסור אכילה שכולל גם הנאה. הפוך, זה נשאר באמת איסור אכילה שהוא שונה, ולכן זה לא קשור לעניין. וחוץ מזה יש את איסור ההנאה, ואיסור האכילה שם בפסוק השני, הרי מה האפשרות השנייה להגיד? שאיסור האכילה זה לא איסור על הנאה, שהאכילה זה רק צורת הנאה טיפוסית, אלא איסור האכילה זה איסור על פעולת אכילה. זה מה שאסור. אם זאת הייתה הגדרה, אז לאכול שלא כדרך הנאתו גם היה אסור. כי עשיתי פעולת אכילה, נכון? לא נהניתי, אבל עשיתי פעולת אכילה, נכון? עכשיו, מהרמב״ם פה יוצא שבאמת הגדר של איסור אכילה בבשר וחלב הוא הגדר הזה. זה לא איסור של להנות בצורה של אכילה או בצורה אחרת. זה איסור לעשות על פעולת אכילה, לעשות פעולת אכילה. חוץ מזה, יש גם איסור הנאה. גם את זה יש. עכשיו, אם אתה אוכל שלא כדרך הנאתו, אז את איסור הנאה לא עברת, כי אין לך הנאה. אבל את איסור האכילה כן עברת, אומר הרמב״ם. לכן נקטו פה לא בלשון אכילה, אלא עם הבישול. נכון? אבל אם זה ככה, אז יוצא שאיסור הנאה ואיסור האכילה בשר בחלב הם לא אותו איסור, הם שני איסורים שונים. איסור האכילה זה איסור על פעולת האכילה, ואיסור הנאה זה איסור הנאה. אם אכלת באופן שהוא כן כדרך הנאתו, אז עברת שני איסורים. אתה גם אכלת וגם נהנית. וזה לא אותו איסור, זה שני איסורים שונים. כי האכילה זה פעולת האכילה, זה לא הנאה מאכילה. אוקיי? מקרה חריג, אבל למה הרמב״ם לא מונה פה שלושה לאווים? הוא אמר שהוא לא מונה כי ההנאה היא בכלל האכילה, רק היה צריך את הפסוק השלישי כדי לגלות לי את זה. הוא רוקד על שתי החתונות, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בעייתי. אומרת, אם אתה אומר לי שלמסקנה ההנאה בסך הכל יוצאת מן האכילה, אז שוב פעם אני חוזר לזה, זה בעצם נאמר פה איסור אכילה רגיל. אז גם שלא כדרך הנאתו, גם כן היית צריך להתחייב. טוב, לא, על זה אין לי תשובה טובה, אני לא יודע איך הרמב״ם מסביר את העניין הזה. אני רק אעיר עכשיו עוד הערה. יש הרמב״ם בהלכות חמץ, בפרק א' הלכה ב', הרמב״ם כותב, החמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו יתר אכילה. זה הנימוק של חזקיה, לא של רבי אבאו. ראינו שהרמב״ם פוסק כרבי אבאו, בכמה מקומות. ופה הוא מביא את המקור של חזקיה לאיסור ההנאה בחמץ. מה הרעיון פה? אז הנושא כלים קצת מתלבטים בעניין הזה. הכסף משנה רוצה לטעון ששיטת הרמב״ם היא תמיד להביא את המקור שמתלבש יותר טוב, לאו דווקא את המקור שנשאר למסקנה בסוגיה. אלא אם יש משהו שככה מתלבש לו יותר טוב, הוא מביא את זה, כי זה לא באמת, את לא נכון להתייחס למקורות שהרמב״ם מביא בספר כאיזושהי אמירה על מסקנת הגמרא, שלמסקנת הגמרא זה באמת המקור לדעתו. זה לא. אם זה נראה יותר טוב, נזכר יותר טוב, בדיוק מתלבש יותר טוב על הפסוק, אז הוא יביא את זה, למרות שלא זה באמת המקור האמיתי, וכך טוען הכסף משנה. אבל אני כתבתי פעם על העניין הזה, זה מאמר ארוך, והטענה שלי הייתה טענה אחרת. אני רציתי לטעון שחמץ וגיד הנשה, הם שניהם איסורים, איסורי אכילה חריגים. אליו, אולי גם הנאה חריגים. למה? כי... למה באמת אסור לאכול חמץ בפסח? בפשטות, ככה גם נראה מהתורה. מה שאסור לאכול חמץ זה בשבותינו, כשהם יצאו ממצרים, לא אכלו חמץ. כחלק מהניסיון לזכור את מה שהיה ביציאת מצרים, אנחנו מספרים ביציאת מצרים, אנחנו עושים ליל הסדר והכל, ואנחנו גם לא אוכלים חמץ, אוכלים מצות. פשוט בגלל שאבותינו לא אכלו חמץ, אלא אכלו מצות. זאת אומרת, הרעיון פה הוא שהחמץ כשלעצמו אין בו שום דבר מגונה, אין בו שום דבר שהתורה מצפה ממני להתרחק ממנו. פשוט זה מה שהיה ביציאת מצרים, אז אני בפסח רוצה לזכור את יציאת מצרים, אז אני לא אוכל חמץ, כן? זה נגד כל הדרושים האלה, החסידיים, שאומנם זה כבר מופיע בחזל קצת, שחמץ זה דבר שהנפשו של אדם בדלה ממנו, והוא שעור שבעיסה, וזה דבר מאוס, וצריך להתרחק ממנו. לפי התפיסה הזאת, היה מן הראוי לכתחילה להתרחק מחמץ כל השנה. אולי מבחינת ההלכה צריך רק בפסח, אבל היה מן הראוי להתרחק כל השנה. לא שמעתי בשום מקום מישהו שרוצה לטעון טענה כזאת. אני חושב שכל הדברים האלה הם דרוש באלמה. בסוף, בסוף אין שום דבר מגונה בחמץ. כלום. אלא מאי, פשוט אבותינו ביציאת מצרים אכלו מצה ולא אכלו חמץ. אנחנו באותם שבעה ימים של פסח צריכים להתנהג כמו שהם התנהגו שם. כך זוכרים את זה, ביציאת מצרים. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר, איסורי אכילה ואיסורי הנאה שראינו עד עכשיו, בעצם יסודם בזה שהחפץ הוא מאוס. ואני לא, התורה לא רוצה שאני אתקרב לחפץ מאוס. זאת אומרת, אל תאכל, אל תהנה, תתרחק מהדבר הזה. והכל מתחיל מהמאיסות של החפץ. ואז אני אומר, כתוצאה מזה, אל תאכל, אל תהנה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. בחמץ, אין שום דבר מאוס בחמץ עצמו. הכל בסדר. זה דין בגברה, זה לא דין בחפצה. התורה אומרת לי, אתה אל תאכל חמץ שבעה ימים כאלה, לא בגלל שהחמץ הוא מאוס, אלא פשוט כי כך זוכרים את יציאת מצרים. אוקיי? לכן במצב כזה, איסור ההנאה לא ילמד מאיסור האכילה. לאיסור ההנאה, אני צריך מקור נפרד. ומה אומר לי המקור ההוא? אבותינו הרי גם לא נהנו מחמץ ביציאת מצרים. אוקיי, אז גם אני לא אהנה מחמץ ביציאת מצרים, אבל לא בגלל שזה נכלל באיסור האכילה. איסור ההנאה נכלל באיסור האכילה, אם אתה מדבר על חפץ מאוס, אומר לך תתרחק, אל תהנה, אל תאכל, אל תעשה שום דבר, תתרחק ממנו, זה לא בשבילך, החפץ הזה. אז אני אומר, ברגע שאומרים לי לא לאכול, אני מבין שבעצם הכוונה לא ליהנות, להתרחק. אבל במקום שבו אין שום בעיה בחפצה, אלא מה, אתה צריך לעשות את מה שעשו אבותינו ביציאת מצרים, לזכור את מה שעשו אבותינו. אז באופן עקרוני היה יכול להיות שאני צריך רק לא לאכול, אבל אין בעיה ליהנות. כי הבעיה באכילה היא לא ההנאה שבאכילה, אלא פעולת האכילה. נכון? אסור לי לעשות פעולת אכילה, כי אבותינו עשו פעולה, לא עשו פעולת אכילה על חמץ. אין בעיה בהנאה של האכילה, אין פה שום בעיה ליהנות מהדבר הזה. ממילא, אם היה איסור אכילה, לא הייתי יכול ללמוד ממנו אוטומטית את איסור ההנאה. לכן הרמב״ם אומר, כתוב לא יאכל, זה בא ללמד אותך שיש גם איסור הנאה, וכנראה הרעיון הוא שגם איסור ההנאה הוא זכר ליציאת מצרים, כמו שאתה לא אוכל כי הם לא אכלו, אל תהנה כי הם לא נהנו. אבל זה עדיין שני דברים שונים, לא בגלל האכילה יש גם את איסור ההנאה, אלא שני הדברים האלה, כל אחד לחוד, הם פשוט הצורה שלנו לזכור את מה שהיה ביציאת מצרים. זה הכל. ומה קורה במצב כזה? אם זה במצב כזה, אז א', צריך מקור נפרד לאיסור הנאה, גם אם כתוב איסור אכילה, צריך מקור נפרד לאיסור הנאה. ולכן הרמב״ם מביא פה מקור לאיסור הנאה, ולא אומר שזה יוצא מאיסור אכילה. יותר מזה, הרמב״ם בהלכה הזין, שם בהמשך הפרק, עוד נקודה אחת, לפני הלכה זין, הרמב״ם מפצל את איסור האכילה ואת איסור ההנאה להלכה א' ולהלכה ב'. בדרך כלל במקומות השונים, הרמב״ם כותב אסור באכילה ובהנאה. כותב ביחד, זה אותו איסור. פה הרמב״ם כותב, בהלכה א' כתוב איסור אכילה, בהלכה ב' כתוב איסור הנאה. שני דברים שונים. והוא גם מביא, אתם רואים את המקור. החמץ זה הלכה ב', החמץ והפסח אסור בהנאה, שנאמר לא יאכל חמץ. כאילו, פרשייה חדשה. קודם דיברתי לך על איסור אכילה, דע לך, פה יש גם איסור הנאה. למה? כי יש פסוק. קשה מאוד לא להרגיש שהרמב״ם מנסה לעשות הבחנה חדה בין איסור אכילה לבין איסור הנאה בחמץ. זה לא איסור אכילה רגיל, ומה הרעיון? כי זה איסור ששורשו היסטורי. זה לא חפץ מאוס, זה לא דין בחפצה, זה דין בגברה בגלל האירועים ההיסטוריים שאני אמור לזכור אותם. דבר ששורשו באירוע היסטורי, זה איסור על פעולת האכילה ולא על הנאת האכילה. דבר מאוס, אומרים לי, אל תהנה מדבר מאוס. אז גם כשאוסרים עליי לאכול, בעצם מה שאוסרים עליי זה להנות על ידי אכילה. אבל בחמץ בפסח הוא לא מאוס, ואין שום בעיה שתהנה ממנו באופן עקרוני. אסור לך לעשות עליו פעולת אכילה. לכן למשל, בפסח התורה אוסרת הרי לא יאכל חמץ ולא יאכל שעור. עכשיו השיעור לא ראוי לאכילה, לא ראוי אפילו לאכילת כלב לפי התוספתא. אז למה צריך לאסור, למה זה אסור בפסח? דבר שלא ראוי לאכילת כלב, אין כל האיסורים האחרים, אם הם לא ראויים לאכילת כלב זה מותר אפילו מדרבנן. אם זה לא ראוי לאכילת אדם, אבל ראוי לאכילת כלב זה אסור מדרבנן. אם זה לא ראוי גם לאכילת כלב, אז זה מותר. עכשיו, איך התורה אוסרת גם שעור וגם חמץ? בגלל שהוא מחמיץ אחרים, הרמב"ם כותב. בגלל שזה מחמיץ דברים אחרים, אז מה אם זה מחמיץ דברים אחרים?
לא?
לא? זה הנאה, אז יש איסור אכילה על שעור. יש איסור אכילה על חמץ ועל שעור. כתוב בתורה, במפורש. השעור מופיע בתורה, זה לא חז"ל. מה הרעיון? אז באמת אחרונים קצת מדברים על העניין הזה, ושם במאמר הטענה שלי הייתה, זה שכיוון שבפסח האיסור הוא איסור לאכול את החמץ, לעשות פעולת אכילה על חמץ, זה לא שאלה של הנאה. אז לכן גם אם אתה לא נהנה, חמץ הרי לא, שעור לא ראוי למאכל כלב, אז אין שום הנאה, זה לא מאכל בכלל. כל עוד הוא מוגדר כחמץ, אסור לעשות עליו פעולת אכילה, כמו שלא כדרך הנאתו של הרמב״ם בבשר וחלב. לכן באופן עקרוני גם בשעור יש את האיסור. למה? אמנם לא נהנים מזה כי זה לא ראוי למאכל כלב, אבל אתה עשית פעולת אכילה על משהו שהוא חמץ. למה זה חמץ? כי הוא מחמיץ דברים אחרים, כמו שהרמב"ם מסביר. אבל זה רק מסביר למה הוא חמץ. אבל גם אם הוא חמץ, אם זה לא ראוי לאכילת כלב, היה צריך להיות מותר. מה אכפת לי זה חמץ? הטענה היא שזה לא, בגלל שזה כמו שלא כדרך הנאתו במקרה של, 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 של בשר בחלב. זאת אומרת, אם אתה אוכל דבר שהוא חמץ, עשית פעולת אכילה על דבר שהוא חמץ, עברת איסור. בסדר? גם אם לא נהנת. כי האיסור הוא לא הנאה מהדבר, כמו שאמרנו קודם, אלא לעשות פעולת אכילה על משהו שהוא חמץ. זה בעצם הנקודה. לכן יש איסור אכילה, איסור אכילה על שעור גם, לא רק על חמץ. ואחרי זה יש לגבי, לגבי חצי שיעור. בהלכה זין, שם פרק א' הלכה זין מחוק חמץ ומצא, אז הרמב״ם כותב שאסור לאכול גם פחות מכשיעור חמץ, והוא מביא על זה פסוק. עכשיו שואלים הנושא כלים שם, למה צריך פסוק? חצי שיעור אסור בכל איסורי התורה. יש איזה מקור, כל חלב, כל דהו חלב, או לא משנה, או חזי להצטרוף, ומסברה, לא משנה, זה הגמרא ביומא, בפרק שלנו. שחצי שיעור אסור בכל מקרה, אז למה אתה צריך מקור לזה שחצי שיעור אסור בפסח? התשובה הפשוטה היא שחצי שיעור, השפת אמת, כותב בתחילת מסכת שבת שאין דין חצי שיעור אלא באיסורי חפצה, אבל באיסורי פעולה אין דין חצי שיעור. למשל, מי שזרק שתי אמות בשבת במקום ארבע, או אמה אחת במקום ארבע, האם יש פה איסור חצי שיעור? לזרוק ארבע אמות זה איסור דאורייתא, ברשות הרבים. אבל לזרוק אמה אחת, השאלה אם זה דבר שהוא חצי שיעור. התשובה היא לא, אומר השפת אמת. למה לא? כי זה פעולה, לא כי זה לא פעולה. איסורי פעולה אין בהם חצי שיעור, כי אם לא עשית את הפעולה אין איסור. מה קורה באיסורי אכילה? כשאתה אכלת חצי זית חזיר, או רבע זית חזיר, בסדר? אכלת חזיר, רק לא מספיק. אכלת חזיר, רק לא מספיק. נהנית מהחזיר, רק לא מספיק. אוקיי? לכן זה אסור. אוקיי? גם חצי שיעור אסור. כי זה חזיר להצטרופה, עוד משהו כזה. אז ברור לך שכל חלק ממנו זה חזיר, אבל בפעולה, אם עשית רק חלק מהפעולה, זאת לא פעולה בכלל. לא עשית את הפעולה בכלל. אין חצי.
חצי שיעור ביום כיפור.
הרי
כל הדבר שלנו,
חצי
שיעור זה לגבי יום כיפור.
רגע. זה גם איסור בערבות. אוקיי, תכף נדבר על זה. שם יש כן איסור הנאה. עוד רגע נראה.
חצי שיעור.
מה? נכון, בגלל זה. בגלל זה. הטענה היא שצריך את הלימוד המיוחד לאיסור חצי שיעור בחמץ, בגלל שחמץ זה איסור פעולה של אכילה, לא איסור הנאה מאכילה. ועל איסורי פעולה אין דין חצי שיעור הרגיל. לכן צריך מקור לאיסור חצי שיעור, וכן הלאה. אפשר להראות בעוד הרבה, הרבה מאוד השלכות לעניין הזה, במאמר שם הערכתי בנושא. דוגמה מעניינת נוספת. מה? בבשר וחלב, אני לא זוכר מקור ברור, אבל מקובל להגיד שכן, וצריך להבין למה. יכול להיות שיש מקור מקביל, כמו שאנחנו מוצאים בחמץ. יש, לגבי גיד הנשה, באמת מקשים כולם על הרמב״ם, למה הרמב״ם אומר שבגיד הנשה אין איסור הנאה, אין איסור הנאה, ויש איסור אכילה. כן, אבל אז הגמרא תולה, הגמרא עצמה תולה את זה בשאלה אם זה כמו עץ, כן, האגיד הוא כמו עץ, הוא לא כמו עץ, הרמב״ם פוסק שזה לא כמו עץ, ובכל זאת הוא אומר שאין איסור הנאה. זה סותר מיני ובי את הסוגיה בפסחים. לענייננו, עוד פעם, בלי להיכנס לפרטים, מה שאני רוצה לטעון שגיד הנשה זה כמו חמץ.
זה היסטורי.
זה איסור היסטורי. אין משהו פגום בגיד הנשה, משהו שאומרים לי לימא, זכר למה שהיה עם יעקב והמלאך, זה בעצם איסור היסטורי. אגב, באמת הפרי מגדים כותב שאין איסור חצי שיעור בגיד הנשה, וכולם תמאים עליו. ולפי מה שאני אומר כאן ברור למה אין, כי זה איסור פעולה. בפסח יש לך מקור מיוחד שמחדש את איסור חצי שיעור, אבל איסור חצי שיעור הרגיל לא קיים באיסורי פעולה. בגיד הנשה אין מקור כזה, נשארנו עם זה שזה איסור פעולה שאין עליו חצי שיעור, ולכן אין איסור. רגע, נגיע ליום כיפור, עוד רגע. עוד רגע, אבל עוד מעט. אז הטענה היא שבעת...
תיתן לי לחפות לשנה הבא,
לשבוע הבא. לא, אני מקווה שאני אגמור עם זה. אז הטענה היא בעצם שיש איסורים היסטוריים שהם בעצם איסורי פעולה. יש שאלה, אני כבר לא אכנס לזה כי אני רוצה לגמור עם זה היום, כמו שאמרתי לכם. לפי הרמב״ם לא לוקים על הנאה שהיא לא בדרך של אכילה. גם לפי הרמב״ם, למרות שהוא אומר שכל איסור האכילה הוא בסך הכל איסור הנאה. אכילה היא רק דוגמה על הנאה שהיא לא באכילה.
לא
לוקים. כן? עכשיו זה מוזר, כי לפי הרמב״ם אין הבדל בין אכילה והנאה. למה על אכילה לוקים ועל הנאה אחרת לא לוקים? הרי כל האכילה זה רק דוגמה לאיסור הנאה. מה זה משנה? הנאה בכל הנאה. אז יש פה כמה כיוונים, המגיד משנה רוצה לטעון שזה שלא כדרך הנאתו, דברים שהם מאכלים, אם אתה נהנה מהם באופן אחר, אז זה לא כדרך הנאתו, לכן לא לוקים. אולי, במנחס חינוך נדמה לי כותב, שזה אין בו מעשה. אם אתה לא אוכל, אתה נהנה, אתה מריח או משהו כזה, זה נקרא אין בו מעשה. אולי אפילו כשאתה נהנה על ידי מעשה, אבל כיוון שהאיסור על ההנאה, לא על הפעולה, אז יכול שגם זה נחשב אין בו מעשה. בכל מקרה זאת שאלה לא פשוטה על הרמב״ם. למה לא לוקים בהנאה? אז יש... התזה הזאת ברמב״ם היא כנראה נכונה, אבל יש עליה לא מעט, לא מעט קשיים. עכשיו, בעצם אני רוצה רגע לסכם, בעצם מה שאני רוצה לומר זה שיש שלושה איסורים שאנחנו, איסורי אכילה והנאה שאנחנו מוצאים בה.
אבל
אני
יכול להראות את הסיכום הזה?
אה,
זה יעזור לנו גם לראות את זה.
אוקיי. פשוט אני בדרך כלל מחבק, אני לא רוצה שתקשיבו לי ולא תסתכלו, אבל פה אפשר באמת. יש? אוקיי. אני אומר, יש בעצם שלושה סוגי איסורים. יש את איסורי האכילה הרגילים, שהם בעצם איסורי הנאה, שהאכילה היא רק סוג של הנאה. הייתי מגדיר את זה אפילו יותר מזה, זה איסורים לא על פעולת האכילה, אלא על ההנאה שאתה מפיק מהאכילה. ולכן זה בעצם איסורי הנאה, אוקיי? באיסורים האלה, החפצה הוא מאוס, אתה אמור להתרחק ממנו בכל דרך, לא להתקרב אליו, לא ליהנות, לא לאכול, לא שום דבר. אגב, יש ראשונים שפוסקים כמו חזקיה, נגד הרמב״ם, אני פשוט עושה את זה מהר קצת, יש ראשונים שפוסקים כמו חזקיה נגד הרמב״ם, אבל גם לשיטתם כנראה איסור האכילה הוא איסור הנאה, כי עובדה ששלא כדרך הנאתם לא לוקים. הם כנראה מבינים את מחלוקת רבי אבאו וחזקיה אחרת. הם טוענים שלפי חזקיה, איסור אכילה לא כולל בתוכו את איסור ההנאה, כי כשהתורה אוסרת אכילה, זה אכילה. אבל מה זה אכילה? אכילה זה הנאה באמצעות פעולת אכילה. ולכן גם אצל חזקיה, יש איזשהו תנאי שאתה תהנה בשביל שתעבור על איסור האכילה. זה לא... כן, לפי הרמב״ם כנראה שלא, זה רק לפי רבי אבאו, אבל שאר הראשונים... זה יכול להיות גם לפי חזקיה. אז בקיצור, איסורי אכילה רגילים, זה חפצה מאוס, ואתה צריך להתרחק ממנו, אין באכילה ואין בהנאה. יש איסורים היסטוריים, כמו גיד הנשה, חמץ וכדומה, או בשר בחלב אפילו, שהם איסורים על פעולת האכילה. על פעולת האכילה. לכן זה לא נאמר בלשון של אכילה, הרמב״ם אומר, ושלא כדרך הנאתם, אז אסור, כי האיסור הוא על הפעולה ולא על ההנאה שאתה מפיק מהאכילה, אז לכן זה איסורים שבעצם הם איסורים על הגברה, לעשות פעולת אכילה, זה לא איסורים שהדבר המאוס יאכל או תהנה ממנו, אלא שאתה תעשה פעולת אכילה. והסוג השלישי הם בעצם איסורי אכילה ביום כיפור, שזה כבר אני מתחיל להגיע ליום כיפור, שזה בעצם איסורים על הנאה של הגברה, החפצה עצמו לא מאוס, זה איסורים הנאה של הגברה, אבל זה לא איסורי פעולה, אלא זה איסורי הנאה. כי הרי מה הדין ביום כיפור? ביום כיפור, ולכן עשיתי את כל ההקדמה הזאת, צריך להבין, יום כיפור זאת קטגוריה בפני עצמה. היא שונה משתי הקטגוריות שראינו. כי ביום כיפור, החפץ עצמו לא מאוס. אבל האיסור הוא לא על פעולת האכילה. הרי ברור שהחובה היא חובה להתענות. שזה אצלי, מה אני מרגיש? אני מרגיש שאם אני אוכל, הבעיה היא לא שעשיתי פעולת אכילה. הבעיה היא שאני לא מעונה. נכון? אז בעצם יש פה איזשהו מצב ביניים כזה ביום כיפור, שמצד אחד החפצה לא מאוס, אבל מצד שני, כן, יש פה איסור להנות מהדבר, ולא לעשות פעולת אכילה על הדבר, אוקיי? האיסור בעצם יותר מזה, האיסור ביום כיפור, הוא אפילו, יש כאלה שאומרים שהוא שונה מכל איסורי אכילה רגילים, כי פה באמת ההנאה היא ממהות האיסור, לא פעולת האכילה, היא אפילו לא תנאי פעולת האכילה. אתה צריך רק לא להנות, כשהאכילה זה הדבר שמביא אותך לידי הנאה. כן, אז זה דיברתי בשיעורים הקודמים. אמרתי, השאלה האם יש פה באמת לאו, ויש כאלה שרוצים לטעון שבאמת אין לאו. זה לא לאו הבא מכלל עשה, זה איסור עשה.
פה היינו ביום הכיפורים, אני מבין,
אם אתה אוכל ביום כיפור, אז זה פוגע בתענית שלך. לא פעולת האכילה כמו בחמץ בפסח, שתאסור לך לעשות פעולת אכילה על חמץ, כמו שאבותינו לא אכלו חמץ. אלא ביום כיפור זה כן קשור להנאה. אבל בניגוד לאיסורים הרגילים שבהם האיסור על ההנאה מהאכילה, ביום כיפור זה איסור על ההנאה כי היא שוברת את התענית. בסדר? לא, זה לא בגלל שהחפץ הוא מאוס וצריך להתרחק ממנו, אלא כי יש דין להתענות. זה הכל. מה?
במקרה הזה,
לרוב השיטות, כן. לרוב השיטות יש גם לאו וגם עשה. אמרנו שיש כאלה שרוצים לטעון שיש רק עשה, אבל זה קצת קשה, כי הקראת הרי באה ללאו. זה לא אחד מהקריטות שבאים על עשה. זה אני אומר. זה אני אומר, שבמילה ובפסח יש קראת על עשה, אבל עובדה שמביאים רק את שני אלה ולא את יום כיפור. מה רואים? אז רואים שביום כיפור זה לא מהסוג של הקראת על עשים. אחרת היית צריכים להביא גם את יום כיפור. כנראה שיש שם גם לאו. זאת הטענה. מאיפה לומדים את הלאו? אז דיברנו על זה כבר. זה שאלה מסובכת. טוב, עכשיו, אלה שלושת האיסורים. עכשיו יש דיון נוסף בשאלה איזה הנאה אני אמור להפיק מהאכילה האסורה. הנאת גרונו או הנאת מאב? מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אוקיי? לפי ריש לקיש צריך את הנאת מאב. לפי רבי יוחנן את הנאת גרונו, הנפקמינות שמביאים, זה כל מיני נפקמינות שצריך להבין אותם איך בדיוק מדובר, אם הוא פיצל, נגיד עבר מן החי, הוא מפצל אותו בתוך הפה שלו לשני חלקים, ואוכל אותם אחד אחרי השני, או שהוא מפצל אותם בחוץ, יכול להיות שיהיה הבדל. תכלס בסוף צריך, אם בגרון שלך עובר כזית שלם, אז יש לך את הנאת גרונו. אבל יכול להיות שלא תהיה לך הנאת, יכול להיות שבגרון שלך עובר חצי זית, ואחרי זה עוד חצי זית, אז אולי הנעת גרונו לא יהיה, אבל בקיבה רובץ לך זית שלם. אז יש לך את הנעת מאב, יש כל מיני נפקמינות בין הנעת גרונו לבין הנעת מאב, וזה הרמב״ם מביא בלכות מחלות אסורות, חילקו לאיבר זה ואכלו מעט מעט, אם יש במה שאכל כזית, בשר, חייב, ואם לאו פטור, לקח כזית מן האיבר כבריאתו, בשר גדים ועצמות, ואכלו, אף על פי שנחלק בפיו, בפנים, קודם שיבלענו, חייב. בסדר? זה מובא בגמרא כהלכה שלפי רבי יוחנן. זאת אומרת שצריך את הנעת גרונו ולא את הנעת מאב. מה ההבדל בין התפיסה של הנעת גרונו והנעת מאב? בתפיסה הפשוטה, הנעה של אכילה זה הנעת המעיים, הסובה או כן? הנעת גרונו יש מקום להתלבט. וזה עולה באחרונים האפשרויות האלה. אפשר להגיד שזה גם הנעה. אתה נהנה מלאכול דבר טעים, לא הסובה שבדבר, אלא זה שפעולת האכילה בעצמה, יש בה משהו שהוא, לפעמים, למה אנשים אוכלים מהר? אנשים אוכלים מהר, יש לך איזושהי הנאה לאכול מהר, לא יודע למה, למרות שמבחינת הסובה זה לאו דווקא הופך אותך ליותר סביע. ברור שיש הנאה גם מהתהליך של האכילה, ולא רק מהתוצר שאתה סביע. מה? לאו דווקא, לאו דווקא. מפעולת האכילה, על כל... אני אומר, יש צדדים לכאן ולכאן.
מה קורה אם אדם אוכל
מהר? מה?
לא נעדו מענת מעל,
מי אמר?
למה? שבמאיים יהיה מספיק.
במאיים יהיה מספיק אם תאכל לאט. בסוף יהיה במאיים כמה שאתה רוצה. ואם תאכל לאט אז לא יהיה במאיים הכל. זה תמיד אומרים לי, אתה יודע, תאכל לאט, תהנה מהאכילה. אני אוכל מהר בשביל ליהנות מהאכילה. אז טוב, לא משנה. אני אומר, יש צדדים לכאן ולכאן. יש באחרונים כאלה שרוצים לטעון שהנאת מאב זה גם סוג של הנאה, רק סוג אחר של הנאה. טעם למשל, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, ואז רק ויכוח בשאלה איזה סוג הנאה היא ההנאה שאנחנו אמורים להפיק מהאכילה.
גם לא מתייחסים למושג של הנאה בגמרא, זה בדרך כלל לא הנאה משום הנאה, והם שום תועלת.
לא, לא, פה זה לא ככה.
זה לא ככה?
לא.
זה ממש הנאה.
כן. יכול להיות שגם ההנאה של התועלת, בסוף בסוף, אולי זאת הנאה כי אתה נהנה מזה שהפקת את התועלת. אבל יש אפשרות אחרת להסביר שלפי רבי יוחנן באמת לא נדרשת ממש הנאה. הנאת גרונו זה בסך הכל התיאור, הוא משתמש במונח הנאה, כי ריש לקיש אומר הנאת מאב. אז כנגד זה הוא אומר לא, לא, זה הנאת גרונו. הוא לא מתכוון ממש לסוג אחר של הנאה, אלא מתכוון לפעולת האכילה. זאת אומרת, בסך הכל הנאת גרונו, כבר עשית פעולת אכילה על כזית איסור, אז עברת. לא, מה שמגדיר את האיסור זה פעולת האכילה, אולי יש תנאי שתהנה, אבל האיסור בעצמו הוא פעולת האכילה. ולפי ריש לקיש, האיסור זה הסובה או הנעת מאב שנוצר בעקבות האכילה. יש פה כל מיני דיונים, האם זאת הגדרת הפעולה או שזה תנאי לפעולה, ההנאה. האם ההנאה היא הגדרת האיסור? זה תלוי מה שראינו למעלה. אם, לפי הרמב״ם, האיסור אכילה הוא איסור הנאה. אוקיי? אז אם זה איסור הנאה, אז בעצם אתה מצפה שההנאה תהיה המהות של האיסור. עכשיו, הרמב״ם פוסק כמו רבי יוחנן, של הנעת גרונו בעינה. אז זה אומר, כנראה שלפי הרמב״ם לפחות, הנעת גרונו זה לא סתם הגדרה של פעולת אכילה, אלא זה סוג אחר של הנעה, אוקיי? אבל אם מישהו אומר שלא, יכול להיות שבאמת הנעת גרונו זה רק הגדרה של פעולת האכילה. יש, צריך להבין גם, שלפעמים ההלכה יכולה להגדיר איסור כלשהו כאיסור על פעולה, למרות שהמטרה של האיסור היא איזשהו סוג של תוצאה. אתן לכם דוגמה, פריאה ורבייה. פריאה ורבייה, המטרה שיהיה בן ובת, לפחות, נכון? אבל זה לא בידיי. אני יכול לעשות את ההשתדלויות שאני יכול, אבל בסוף בסוף, מה שיוצא זה מה שיוצא. אז לכן יש מקום להגיד שהחובה שמוטלת עליי זה לעשות את הפעולות שיכולות להביא לבן ובת. לא שיהיה לי בן ובת התוצאה, אלא זה חובה, זאת מצווה על הפעולה. אבל זה לא אומר שהמטרה שהתורה רוצה זה שאני אעשה את הפעולה. התורה רוצה שיהיה לי בן ובת. הכיוון שזה לא בידיי, וכל מה שבידיי זה רק לעשות את הפעולות שיכולות להביא לשם, אז מבחינה הלכתית מגדירים את המצווה כמצווה על הפעולות, ולא על התוצאה. וזה נותן אופציה לפעמים להגיד, אני בעצם רוצה למנוע ממך את ההנאה, אבל ההנאה נוצרת מפעולת אכילה. אז יכול להיות שאני אגדיר את האיסור כאיסור על פעולת האכילה, גם אם הטעם הדקרה, כן, הדבר שאותו אני רוצה למנוע, זה התוצאה של ההנאה שאני מפיק מתוך הפעולה הזאת, ולכן אפשר להגדיר פה בכל מיני צורות את האיסור, האם זה איסור על הפעולה או איסור על ההנאה, גם אם המטרה היא למנוע את ההנאה. טוב, עכשיו יש... זה לגבי איסורי אכילה, וראינו שיש בעצם שלושה סוגים. יש גם איסור שתייה. כן? השתייה היא בכלל אכילה. בסדר? שתייה היא בכלל אכילה, בכל מקום שכתוב אסור לאכול, כנראה גם אסור לשתות. יש מקום לדון מה אופיו של איסור השתייה. האם גם שם זה הנעת גרונו, הנעת מאה, וכל הדיונים שראינו לגבי איסורי אכילה, קיימים גם לגבי... איסורי שתייה?
למה הם לא
מצטרפים
עם זה אותו הדבר?
אוקיי, בדיוק שם מתחיל הדיון. השיעורים שלהם קודם כל הם שיעורים שונים. זה רביעית בדרך כלל, ביום כיפור זה מלוא לוגמיו, ובאכילה זה כזית בדרך כלל, ביום כיפור זה ככותבת, כותבת הגסה. אוקיי? אז קודם כל השיעורים הם שיעורים שונים, אבל זה עוד לא אומר בהכרח שבאמת האיסורים אחרים, פשוט יכול להיות שההנאה המצטברת משתייה צריך בשבילה רביעית, וההנאה המצטברת מאכילה צריך בשבילה כזית. אוקיי? זה לא אומר שיש פה אופי שונה של, אופי שונה של איסור. ביום כיפור אגב, השיעורים הם שונים גם לשתייה וגם לאכילה. וזה שוב פעם מרמז לנו שהאיסור הזה של יום כיפור הוא באמת סוג אחר מאיסורי האכילה הרגילים. כיוון שביום כיפור, כמו שאמרתי, המטרה היא לא לפגוע בהיותך מעונה. זה הנקודה. בעצם המוקד הוא הגברה, אבל לא פעולה, הפעולה שעושה הגברה, אלא המצב שלו. האם הוא מעונה או האם... לכן ביום כיפור ודאי שיש פה איזשהו מימד של הנאה מהדבר. אבל למה זה ככותבת ולא כזית? בדיוק בגלל זה. בגלל שבסוף, כשאתה אוכל כזית, אז אכלת. אבל מתי אתה נחשב כבר לא מעונה? שאכלת ככותבת. כי ככותבת זה כבר יתובה דעתה, זה מיישב את דעתך, ואז אתה כבר לא מעונה. כזית זה כבר, זה אכילה משמעותית, אבל זה לא מיישב את דעתך. כיוון זה לא מיישב את דעתך, זה עדיין לא שיעור מספיק כדי לפגוע בתענית שלך. אז ההבדל בשיעורים בין יום כיפור לבין האיסורים האחרים מצביע על איזשהו הבדל באופי של האיסור. שביום כיפור זה לא איסור אכילה, זה חובת תענית. וכל מה שאסור לאכול זה אכילה כזאת שיכולה לפגוע בתענית. ואיסורי אכילה הרגילים זה אכילה כזאת שמביאה לאיזשהו סוג של הנאה. לא יישוב הדעת. יישוב הדעת זה פגיעה בתענית. הנאה זה שונה מיישוב הדעת. למשל לגבי השיעורים. אתה יודע? יש לך הנאה, זה אומר שאתה נהנה. אבל זה לא אומר שעכשיו אתה כבר לא רעב יותר. אתה יכול נורא ליהנות ועדיין להיות רעב. אין קשר. מתי אתה מגיע להיות לא רעב? אתה כותב את הגסה, כי זה מיישב את דעתך. ואז פגעת בתענית. נכון, אז אמרתי. זה איסור הנאה, אבל זה לא איסור הנאה רגיל כמו האיסורים האחרים. כי מה שעשו לך זה לא נהנות מהדבר. החפץ הוא לא מאוס. אין בעיה שנהנית מהחפץ. הבעיה שאתה הגעת למצב שאתה לא מעונה. וזה קורה רק בככותבת. כן. אוקיי? אז יש פה למשל מחלוקת מה קורה אם נקפה את הדם או שימחה את החלב וגמאו. אתה לוקח חלב, שהוא בעצם אוכל, אתה ממחה אותו, הופך אותו לנוזל ושותה אותו. יש פה ויכוחים גדולים בשאלה איזה שיעור צריך להיות, האם זה שיעור רביעית או שיעור כזית. האם זה נקרא אכילה או שתייה. יש פה דיונים, האם החלב הנוזל נחשב נוזל או נחשב משקה או נחשב מזון. זאת אומרת, החלב המומחה, השאלה אם זה משנה את הפעולה שאני עושה, אני שותה ולא אוכל, או זה משנה את החפץ שעליו אני עושה את הפעולה, הוא משקה ולא מזון. נפקמינה למשל, באיזה שיעור אני אעבור על חפץ, על חלב מומחה? אם זה משקה, אז יכול להיות שזה שיעור רביעית, ולא יהיה שיעור כזית. אם זה אוכל, אז שיעורו הוא כזית. בסדר? אבל אם ההבדל הוא רק בשאלה איזה פעולה אני עושה, זה אוכל, רק אני שותה את האוכל. בסדר? אני שותה את האוכל. כשאני אוכל חלב, שותה חלב מומחה, האם אני שותה אוכל או שותה משקה? אז זה מחלוקת ראשונים, יש פה, תוכלו לראות אחרי זה בסיכום. אוקיי, זה הגמרא ביומא בדף פ"א בפרק שלנו. הגמרא אצלנו אומרת האוכל והשותה. האוכל והשותה אין מצטרפים. אי אפשר לצרף אוכל ושותה. השאלה הגדולה זה מה זה נקרא מצטרפים? לאיזה עניין אתה רוצה לצרף אותם? נגיד אכלת חצי זית אוכל ושתית מה? חצי רביעית או חצי זית? מצטרפים לאיזה שיעור? יש להם שיעורים שונים. אז איך גם נגיד שהם היו מצטרפים, לא כל כך ברור למה הכוונה, אוקיי? אבל כתוב אין מצטרפים. מן תנא אמר רב חסדא מחלוקת שנויה ורבי יהושע היא דתנן, כלל אמר רבי יהושע, כל שתומתו ושיעורו שווה, מצטרף. תומתו ולא שיעורו, שיעורו ולא תומתו, לא תומתו ולא שיעורו, אין מצטרפים. תומתו הכוונה מתי הוא נטמע, לא חשוב כרגע, זה בדיני תומה. אבל, אבל, אבל מכאן לומדים שגם ב, גם באכילה ושתייה ביום כיפור, בגלל ששיעוריהם שונים, אז יש פה ויכוח בשאלה אם הם מצטרפים או לא מצטרפים. רב נחמן אמר אפילו תאים הרבנה, נתקנו כמה רבנה, אתה מדיין תומעה, אבל כאן משום יתו ודאטה הוא, והי לא מיית ודאטה. השתייה לא מיישבת את דאטה, רק האוכל, ולכן אין מה לצרף את שניהם. זה קצת מרמז על זה, שהאיסור על שתייה והאיסור על אכילה הם איסורים שונים. איסור האכילה זה שישב את דעתו. איסור השתייה, השתייה לא מיישבת את דעתו. ולכן אין מה לצרף אותם בכלל. השאלה הגדולה זה באמת, אז מה כן? זאת אומרת, הרי החובה היא חובה להתענות. אז מאיפה בא איסור השתייה? אני חושב שבאמת המשמעות של הדברים היא, שיש פה, זה לא שהוא לא מיישב את דעתו, זה שני סוגי יישוב דעת. לכן הם לא מצטרפים. יישוב הדעת של האוכל זה להפוך אותך לסבע. יישוב הדעת של הצמא להפוך אותך ללא צמא, לרווה, אוקיי? ולכן אין מה לצרף אוכל עם שתייה. אם שניהם היו גורמים לתחושת צבא, היה מקום לצרף אוכל עם שתייה. אבל אם כל אחד מהם ממלא פונקציה אחרת אצלי, אז לא שייך לצרף אותם, לא בגלל ששיעוריהם שונים. כל אחד מהם עושה משהו אחר, מה שייך לצרף אותם. אתה עכשיו חצי סבע וחצי רווה. אז זה אומר שעכשיו אתה לא מעונה? אתה כן מעונה. רק אם אתה לגמרי שבע או לגמרי רווה, אז אתה לא מעונה. זאת אומרת, היתוב הדאטה שכתוב פה הוא כנראה נכון גם לשתייה, לא רק לאכילה, ביום כיפור. רק זה סוג אחר של יתוב הדאטה, זה יתוב הדאטה מצמא והוא יתוב הדאטה מרעב. או, או ההפך מטענית, או ההפך מטענית של צמא או מטענית של, של סובה, של אכילה. אז פה הנקודה היא שמה שהם לא מצטרפים, זה לא בגלל ה... השיעורים השונים שלהם, כמו שאומרים בדרך כלל, אלא בגלל הפונקציה שהם, הפונקציה שהם ממלאים. בסדר, דנים פה בשאלה אם זה... לא אכנס עכשיו לכל הפרטים האלה. בכל מקרה, אנחנו רואים פה שגם האכילה וגם השתייה עניינם לא זאת אומרת, עניינם שהם פוגעים בהיותי מצוי בתענית ביום כיפור, ולכן זה איסור בעל אופי שונה. אני לא נכנס עכשיו לכל הדיונים האלה, תראו אחר כך אם אתם רוצים. לא, עכשיו, יש כמה אחרונים שטוענים שביום כיפור, לכל הדעות, היסוד של האיסור זה הנעת מאב. אנחנו פוסקים להלכה כמו רבי יוחנן, שבאיסורי אכילה זה הנעת גרונו. חתם סופר, למשל, כותב, מחס חינוך מסתפק בזה, וחתם סופר כותב את זה, שביום כיפור, הנעת מאב לכל הדעות. גם רבי יוחנן מסכים שהנעת מאב זה מה שקובע ביום כיפור, נפקא מינה, אם פיצל את זה מחוץ לפה, בתוך הפה, כל מה שדיברנו, הזכרתי למעלה. מה הרעיון? מאחורי זה שוב פעם אותו דבר. כלומר שכל הרעיון זה, אתה צריך ליישב את דעתך. אתה צריך ליישב את דעתך, אז אין הכוונה שאתה תהנה. אם אתה תהנה, אפשר לדון, הנעת גרונו זה הנעה, או הנעת מאב זה הנעה. אבל אם אתה רוצה ליטוב את דעת, הכוונה שאתה כבר לא תרגיש מעונה, זה ודאי הנעת מאב ולא הנעת גרונו. הנעת גרונו זה פשוט הטעם, למשל, לא משנה. זה לא קשור לתחושת הסובה. זה שאתה נהנה מהטעם, זה לא קשור לתחושת הסובה. כשאתה מדבר על תחושת סובה כדי לא להיות בתענית, אז זה תלוי בהנעת מאב. עכשיו, הסיפור הזה הוא נראה מאוד הגיוני בסברה.
אין לך כלל, אדם רעב. ברגע שהוא אוכל מנחוס לפה, הוא כבר משקיט את הרעב.
אולי לאותו רגע, אבל אחרי זה הוא...
ועם שתייה זה בוודאי
גם. לא, אני מדבר כרגע על אוכל. בשתייה אני בכלל, שאני בכלל לא חושב... כן, אבל בשתייה באמת לא יהיה הבדל בין רבי יוחנן ורשת הקיש על הנעת גרונו והנעת מאב. ככה נראה לי פשוט. כי אין פה באמת את מימד הסובה, בדיוק מה שראינו שם. מה? נכון? נכון? אין הנעת גרונו בעצם בעניין הזה, כן? נכון? בדיוק. אז הפוסקים מביאים בדיוק את הדיון על זונדה, בדיוק מתחילים פה. לא, יש הנעת גרונו. מה זה מאב? זוכל במאיים. הוא מרגיש איזשהו סובה, זה מסביע אותו. הוא לא חש רעב בעקבות האכילה מהזונדה. ככה לפחות נדמה לי.
לא, 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 הוא תבע.
הזונדה נכנסת למעיים, לא משנה, אני מדבר גם על אינפוזיה. לא, האינפוזיה. אינפוזיה. אומר, האינפוזיה הולכת לדם, אבל גם אם זה הולך לדם, אם בסופו של דבר הוא מרגיש שהוא לא רעב, אז לכאורה יש פה את הנעת מרב, לא? אז זה כל הדיונים ש... אני מבין, אבל אני אומר, אם בסופו של דבר זה פותר את תחושת הרעב, אתה יכול להגיד שזה לא כדרך הנעתו, אבל תחושת הרעב פתרת. ואם זה כל הבעיה ביום כיפור זה שצריך להתענות, אז ברגע שפתרת את תחושת הרעב, אז אתה לא מעונה. ואתה הייתי אומר, לפי הרמב״ם, שמי שאוכל שלא כדרך הנעתו, ביום כיפור זה לא רלוונטי. ואת אם הוא נהיה סבר בסוף, אז מה אכפת לי? זה כמו בשר בחלב של הרמב״ם. שגם שלא כדרך הנעתו אתה חייב. אוקיי? כי בסוף אתה לא מעונה. זאת אומרת, יש הבדל בין איסור האכילה של יום כיפור לאיסור האכילה בשאר התורה. אז זה מה שאמרתי, החתם סופר והספק במתחס חינוך, שיכול שיסוד האיסור זה הנעת מאב ביום כיפור, בגלל שאתה צריך להיות מעונה. כן, בדיוק. הנה, כתב סופר מביא בשם החתם סופר, אבא שלו, שבהשתייה זה תלוי בהנעת גרונו, בכל הדעות. כי בעצם זה הריווי מעצמה, זה לא תחושת הסובה שנוצרת בסוף. אז זה בעצם מצטרף למה שדיברנו. טוב, עכשיו יש פה כמה נפקמינות להבדל הזה שדיברנו עליו בין יום כיפור לשאר האיסורים. נפקמין הראשונה זה השיעור שעליו דיברתי, אין ככותבת. להבדיל מכזית בכל התורה, למה? בגלל שכל הכותבת זה מרגיע את תחושת הרעב, זה לא רק מהנה אותך. ובכזית מספיק שאתה נהנית מזה, לא משנה עד כמה סבאת. מה?
מה
היחס? מזית
כותבת?
פי שתיים, כן. ככותבת הגסה, כן. נכון, בשתייה זה מלוא לוגמיו. עכשיו, יש ראשונים שאומרים שפחות מכשיעור זה לא נקרא אכילה. אין על זה שם של פעולת אכילה. אבל אם אתה שותה מלוא לוגמיו שזה פחות מרביעית, לכאורה לא עשית פעולת שתייה. אבל זה לא מעניין. כי ברגע שתחושת הצמה שלך קצת נחלשה, אז בעצם אתה לא מעונה. וזה שוב פעם אינדיקציה הפוכה לזה שפה לא נדרשת פעולת שתייה או פעולת אכילה, כמו באיסורי האכילה הרגילים. כל השאלה זה מה זה עושה לגברה. האם אתה רווה ברמה מסוימת, גם אם קצת, אז אתה כבר לא מעונה. גם אם זה לא נקרא פעולת שתייה, כי לא חשובה פה באמת הפעולה. מה שחשוב פה זה בעצם מה שזה עושה לאדם. אמנם, בכמה מקומות רואים ששיעור ככותבת נתפס אצל חזל כשיעור כמו כל שיעור התורה. כי לפי מה שאני אומר עכשיו, שיעור ככותבת הוא לא שיעור. משהו פורמלי, שאומרים למי כזה, זה פשוט בגלל שבככותבת אתה כבר סבא, או יחסי, קצת סבא, מרגיש כבר סבא. אז רק הערכה של חכמים, כמה צריך לאכול כדי להרגיש סבא. אז השיעורים שנתנה תורה, בדרך כלל הם שיעורים פורמליים. אתה אוכל חזיר, כמה אתה צריך לאכול בשביל לעבור איסור? כזית. למה? כי פחות מכזית אתה לא סבא, או כן סבא, או אתה לא נהנה, או כן נהנה, אתה נהנה, ואתה לא סבא, זה לא משנה כלום. יש שיעור פורמלי שאומרים מי שם ועלה אתה לוקח, מי כזית. עכשיו פה זה שיעור מהותי, זה לא שיעור פורמלי. ככותבת יש לו את התוצאה שאתה לא מעונה. אז הייתי מצפה שזה לא יתפס כאחד מהשיעורים שמשיעורי התורה, אלא זה פשוט אומרים לך, אתה צריך להתענות, מהאיסור להתענות אתה יכול לגזור שהשיעור יהיה ככותבת. למשל מאיסור אכילת חזיר אתם יכולים לגזור שהשיעור יהיה כזית? איך? למה לא חצי זית או שני זיתים? אין דרך לגזור את זה. אומר, אבל איך אתה יודע, איך היית גוזר את זה מאיסור האכילה של כזית, של חזיר? מאיפה אתה יודע זה הגדרת אכילה, למה? מאיפה זה לקוח? בגלל שיש הלכה למשה מסיני, שיעורים חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני, אז אתה אומר, אני צריך הלכה מסיני שהשיעור באיסור הוא כזית. אבל זה היה יכול להיות חצי זית או שני זיתים. האיסור אכילת חזיר כשלעצמו לא היה נותן לי מהו השיעור. אני צריך הלכה שתיתן לי את השיעור. שתחתוך את, ה, תקבע את הרף שממנו והלאה לוקים. ביום כיפור זה בסך הכל הערכה של חכמים, ממתי כבר אתה לא מעונה, או לא לגמרי מעונה. אז הם מעריכים שזה אכילת ככותבת. אז לכאורה הייתי מצפה שהככותבת לא יהיה אחד מרשימת השיעורים שניתנו בהלכה למשה מסיני. זה אומדן, אומדן של חכמים, מתי אתה שבע. אבל יש בכמה מקומות שרואים שזה כן אחד מהשיעורים שנלמדו מהלכה למשה מסיני. קודם כל, הפסוק ארץ חיטה וסעורה שמובא בתור אלטרנטיבה, הרי יש בגמרא שתי אפשרויות מאיפה לומדים את השיעורים, או מארץ חיטה וסעורה, או מהלכה למשה מסיני. ובארץ חיטה וסעורה, באחד המקומות לומדים את הככותבת של יום כיפור. אוקיי? עכשיו, אז נראה שזה באמת שיעור פורמלי שניתן בהלכה למשה מסיני. רש"י שם בסוכה, אבל ככותבת, מסביר למה השיעור ככותבת ביום כיפור, ושלא כתוב שם אכילה. כן? אלא מה? בעינן מידה דמפיק לי מעינוי. בדיוק מה שדיברנו קודם, כאן היתו ודאטה. עוד משהו, הגמרא בביצה, הגמרא אומר שלבית שמאי שעור בכזית וחמץ וככותבת, ובית הלל שניהם בכזית. כן, זה בעצם המשנה הראשונה בביצה. אז הגמרא אומרת, שמזה שהתורה כתבה חמץ ושעור, כתבה את שניהם, מוכח שהשיעור של חמץ הוא גדול יותר, הוא ככותבת, והשיעור של, 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 של חמץ הוא בכזית. אז ה...
שעור בכזית.
כן, מה אמרתי? השעור הוא הקטן יותר והחמץ הוא הגדול יותר, כי השעור יותר מרוכז. כן? אז למה ככותבת דווקא? ומה תגמר? כי זה השיעור הבא שמצאנו. אנחנו יודעים שה... חמץ צריך להיות יותר מסעור. עכשיו, כמה יותר? אני לא יודע. אני מחפש את רשימת השיעורים שיש בהלכה. הבא אחרי כזית זה ככותבת. עוד פעם מה רואים? שכזית זה שיעור. זה לא סתם אומדן כמה אתה נהיה שבע. זה ברשימת השיעורים, יש גם ככותבת. אז זה, אפשר לראות את זה בכמה מקומות. אותו דבר לגבי אכילה שלא כדרך ביום הכיפורים, הזכרתי את זה קודם, יש האחרונים דנים בעניין הזה, ונחלקים בשאלה הזאת, האם שלא כדרך אכילתו ביום כיפור פטור. לפי איך שאני אמרתי קודם, הפשטות צריך להיות חייב. כי אם בסוף אתה שבע, יצאת מכלל העינוי, אז עברת את האיסור. זה לא איסור על פעולת האכילה, שאתה יכול להגיד, כיוון שאתה אוכל שלא כדרך אכילתו, אז אתה פטור. ובאמת יש בה שגסריה, כותב שהאכילה שלו כדרך אכילתו ביום כיפור לא פותרת. כי סוף סוף, כן, יש את היתו ודאטה, אז לכן זה, אין סיבה לפתור. גם ברש"י משמע ככה. מה קורה אם מישהו אכל לפני יום כיפור פחות מככותבת, והשלים ביום כיפור, ותוך כדי אכילת פרס, השלים לככותבת. כתב סופר מדבר על זה. כן, אני אכלתי, נגיד, 3/4 ככותבת, ממש צמוד ליום כיפור, נכנס יום כיפור, אכלתי עוד רבע בכדי אכילת פרס. השלמתי ככותבת בתוך יום כיפור. עכשיו, אם באמת אכלתי ביום כיפור, ובסוף הגעתי לסופה של ככותבת, אז אני לא מעונה. אז מה זה משנה שאת האכילה עשיתי לפני יום כיפור? הרי האיסור הוא לא על פעולת האכילה, האיסור הוא על המצב שנוצר בעקבות האכילה. ואם בתוך יום כיפור בעקבות האכילה נוצר אצלי סובה, שהוציא אותי מה... יש באמת קצת דיונים על זה, גם על זה. יש אנשים שרוצים לטעון שתוספת יום הכיפורים עניינה, יש מאחרונים שרוצים לכתוב, שתוספת יום הכיפורים היא בשביל זה, כמו בתוספת שביעית, שזה לא ישריש בשביעית. אז גם בתוספת יום הכיפורים, אתה בעצם צריך להוסיף כדי שכשייכנס היום אתה כבר תהיה מעונה. כי אחרת אם אכלת עד הרגע האחרון, אז יהיה רגע ביום כיפור שאתה לא מעונה. טוב, אבל זה, אני חושב שבתוספת זה לא ההסבר הפשוט. הנה, הסדחמת, אני הבאתי פה, הסדחמת טוען שאפילו אם אכל את הכל לפני הצום, אבל הוא נכנס לצום לא מעונה, הוא עבר את האיסור. לא צמוד לצום, זה בדיוק הנקודה, זו הטענה שלו. אם אתה נכנס ליום ואתה לא מעונה, אז כבר עברת את האיסור. שזה, אני חושב, די מרחיק לכת.
אני רואה שומעים שני ימי כיפור.
מה?
יש
עכשיו יש עוד את העניין של חצי שיעור, אני אסיים אולי בעניין הזה של חצי שיעור. אז הזכרתי את הדין של חצי שיעור בחמץ ובגיד הנשה ובכל האיסורים האלה שהם איסורי פעולה. מה יהיה עם חצי שיעור ביום כיפור? אז הגמרא, הרי הדין של חצי שיעור, המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, מובאת על יום כיפור, אצלנו בפרק. זה שם המקור, דף פ"א. אוקיי? אז רואים שביום כיפור יש דין חצי שיעור לפי רבי יוחנן שהוא אסור מן התורה, וכך אנחנו פוסקים להלכה. אז יש פה, אתם זוכרים שהבאתי את הרמב"ם בהלכות חמץ שהוא מצא פרק א' הלכה ז', שהוא מביא מקור לדין חצי שיעור בפסח, ולא לומד את זה מדין חצי שיעור הכללי. אז המשנה למלך שואל למה, זאת אומרת, קיים הרי כרבי יוחנן וכן פסקו כל הפוסקים, בחצי שיעור אסור מן התורה, ולפי זה יש לתמוע על רבנו, דלמה לקרא בחמץ בפסח, בכל איסורים שבתורה קיים על חצי שיעור אסור מן התורה, ותו, דאי מקרא, איפכה וללמי לפמינה, דלא יאכל שיעור אכילה משמע, הוא כבר הקשה זה מרן בכסף משנה, והיא ניחו בצריך יום, כן, הוא גם לא מבין את המקור, לא משנה. וראיתי לערב מהר"ל נח, בתשובה סימן נ"א, דהוקשה לו קושיית מרן בכסף משנה, ותרץ דאיסור חמץ, דלא דמי לחלב, הרי בחלב לומדים כל חלב, כל דהו חלב, אז משם לומדים חצי שיעור. דמשם למדו דחצי שיעור אסור, משום דחלב אסור לעולם, ולא היה לו שעת היתר, מה שאין כן בחמץ שמותר קודם הפסח, ולכן הוא צריך פסוק בפני עצמו בחמץ לאסור חצי שיעור. והוליד הרב זל מזדה, ביום י' ד' משעה שישית ולמעלה, אין איסור תורה פחות מקשיעור. אז המהר"ל נח טוען שאי אפשר ללמוד את דין חצי שיעור מחלב לחמץ בפסח, כי חלב זה איסור שלא תלוי בזמן, לא היה לו שעת היתר, חלב תמיד אסור. בחמץ בפסח, לפני הפסח הוא מותר, בפסח עצמו הוא אסור. אז שמה אולי לא יהיה דין חצי שיעור, לכן צריך מקור נפרד שיש גם איסור חצי שיעור בפסח. עכשיו הדבר הזה מאוד תמוע, כי כל הדיון על חצי שיעור נאמר על יום כיפור. גם יום כיפור הוא איסור שתלוי בזמן. האוכל הזה הרי מותר היה לאכול אותו לפני יום כיפור, והיה ביום כיפור אסור. מה הוא רוצה אמר על נח? זאת אומרת, הוא אומר שחמץ בפסח אי אפשר ללמוד מחלב, כי זה איסור שתלוי בזמן. נו, וכל הדיון של חצי שיעור בגמרא הוא על יום כיפור. זה איסור שתלוי בזמן. נדמה לי שאולי אפשר להבין אותו לפי מה שראינו למעלה, יום כיפור נכון שהוא איסור שתלוי בזמן, אבל הוא לא איסור היסטורי, כמו חמץ וגיד הנשה. זאת אומרת, זה לא איסור על פעולה, כמו חמץ וגיד הנשה, אלא זה איסור על ההנאה. ברגע זה איסור על ההנאה, אז שייך בו את החצי שיעור. אז חצי מההנאה זה איסור של חצי שיעור. אוקיי? בחמץ ופסח הטענה היא שהאכילה שאסורה זה פעולת האכילה, לא ההנאה שאני מפיק מפעולת האכילה. זה שהחמץ תלוי בזמן זה לא הסיבה, זה הסימן. זה סימן לזה שהחמץ מצד עצמו הוא לא מאוס, אלא הוא זכר לאירוע היסטורי. ועובדה שלפני כן מותר ואחרי כן גם מותר בפסח אסור. לכן חצי שיעור צריך מקור נפרד, כי בלי זה לא הייתי עושה חצי שיעור. זאת אומרת זה סימן ולא סיבה. התלות בזמן. עכשיו ביום כיפור יש גם תלות בזמן, אבל התלות בזמן שם לא מעידה על מה שהיא מעידה בפסח, כי ביום כיפור האיסור הוא כן על ההנאה, לא על פעולת האכילה, וכל מה שאין חצי שיעור זה כי אין חצי שיעור על איסורי פעולה, אבל בחמץ בפסח האיסור הוא איסור הנאה, על יום כיפור האיסור הוא איסור הנאה, אז שם למה שלא יהיה חצי שיעור, אז יש שם חצי שיעור. טוב. אנחנו עוצרים כאן, אז פחות או יותר סיימתי את זה קצת מהר, אני אשלח לכם את הסיכום אם תרצו לראות את הפרטים.